שלום, ברוכים הבאים לדשא של השכן, הפודקאסט שנותן הצצה להייטק, פרק לכל תפקיד. אז חשוב לעקוב אחרינו בקבוצה בפייסבוק, הדשא של השכן מקף פודקאסט, ולכל מי שנהנה לשמוע אותנו בספוטיפיי או אפל, ללחוץ על פולור ולדרג אותנו. כך תוכלו להתעדכן ולעקוב אחרינו כשיש פרקים חדשים. מה קורה, חמישה כוכבים?
בסדר גמור, גם 4.5, בסדר.
בוא נמשיך לדבר ככה.
אחלה, בוא נפסיק.
איזה כיף.
כן, מה איתך?
וואלה, יש. אנחנו ביום כיף.
יום מיוחד. מקליטים פרק גילוי נאות עם Natural Intelligence, שאני עובד בחברה. כן. יהיה מעניין.
כן, אז באמת ניגש ישר ולעניין, אז אנחנו נדבר על תפקיד המרקטינג אנליסט. אנחנו נראיין את יואב, שהוא חברנו הטוב מבחר הימים באר שבע, תואר תעשייה וניהול, שעובד בחברת Natural Intelligence, כמו באמת שאמרת, חברה שמפתחת טכנולוגיות פרסום ומדרגת של שירותים דיגיטליים. מעניין. כמישהו שעובד שם.
אני צריך להיות אובייקטיבי, אתה מבין?
הבנתי.
תופס את הכיסא הזה.
כן, אז קצת על הלוס של היום, נדבר קצת על Natural Intelligence, החלק של יואב שם והתפקיד ביום-יום. נדבר גם על פרויקטים ואתגרים בתפקיד. לקראת הסוף נדבר על איך מגיעים לתפקיד המרקטינג אנליסט ולמה דווקא את התפקיד הזה, וכמובן מיני מני טיים וטיפ לסיום.
אז אנחנו מתחילים, ועכשיו אני אתייחס ליואב כאילו אני לא מכיר אותו מגיל 3. אז מה קורה, יואב?
שלום, שלום, מה העניינים?
נעים להכיר, ובוא נתחיל בזה שתספר על עצמך קצת.
אז קודם כל, כיף להיות פה, יופי של מקום. אז אני יואב, בן 32, נשוי, גר בתל אביב, בוגר תואר ראשון בניהול מערכות מידע מאוניברסיטת בן גוריון, באר שבע. סיימתי את התואר לפני 5 שנים, ומאז בעצם עבדתי כ3 שנים בתור מפתח SQL ומנהל פרויקטים בחברה שמספקת פתרונות מערכות מידע, מדאטק. משם חיפשתי לעשות איזשהו סוויץ' ככה ולהיכנס להייטק. גם חיפשתי תפקיד שהוא קצת יותר אנליטי, ומצאתי בית חם בנטורל אינטליג'נס. עברתי באמת לנטורל תפקיד המרקטינג אנליסט. בימים אלו אני סוגר 2 בחברה, כשבארבעת החודשים האחרונים אני מתפקד כראש צוות של 4 אנליסטים. בנוסף ככה, עובדה מעניינת.
Fun
שופט,
fact.
כן, מוכנים לזה. שופט כדורגל למעלה מעשור, והחל מהעונה הנכיחית שופט בליגת העל. וזהו.
מכובד מאוד, מכובד מאוד. אנחנו ככה נדבר קצת גם על השיפוט וגם על עוד הרבה דברים, אבל ככה נתגלגל, ובוא תספר לנו בעצם מה Natural עושה ומה החלק שלך שם.
כן, אז אני אתחיל באמת לספר מה החברה עושה, ומשם נמשיך לחלק שלי או של כל מרקטינג אנליסט בחברה. אז Natural Intelligence הוקמה לפני 13 שנים במטרה לעזור לצרכנים לקבל החלטות בנוגע לרכישות שלהם. זה יכול להיות מהחלטות ממש קטנות ביום-יום, כמו למשל מאיזה מסעדה להזמין אוכל הביתה, ועד החלטות מאוד מאוד גדולות ומשמעותיות בחיי הבן אדם, כמו איפה לסגור את המשכנתא לבית שקנית. איך היא עושה את זה? אז תחשבו שאתם היום רוצים לקבל איזושהי החלטה בנוגע לרכישה. אז סביר שתקלידו בגוגל איזשהו חיפוש שבעצם ינסה לעזור לכם לקבל כיוון למה שאתם רוצים. בשלב הזה לרוב תטבעו בכמויות של מידע, ויהיה קשה באמת למצוא איזשהו מקום שעושה את זה בצורה נוחה ונעימה. וכאן בעצם Natural נכנסת לתמונה. אנחנו משווקים, מפרסמים המון המון אתרים ולקוחות שעובדים איתנו, בעצם הלקוחות הטובים ביותר בכל קטגוריה שאנשים מחפשים, ובעצם עוזרים לצרכנים לקבל את ההחלטות המושכלות והנוחות ביותר, המתאימות ביותר עבורן. המודל העסקי הוא בעצם שנטורל מפרסמת את הלקוחות, אוקיי, נקרא להם פרטנרים, פרטנרים שאנחנו עובדים איתם, ושולחת טראפיק, יוזרים בעצם לאותם פרטנרים. אז ככה שהתשלום, ההוצאות של Natural הם בעצם לערוצי הפרסום, למשל גוגל, שהוא ערוץ הפרסום המרכזי של החברה, והצד של ההכנסות הוא בעצם מהפרטנרים שאנחנו עובדים איתם, שבעצם נותנות לנו איזשהו קומישן או תשלום בגין הטראפיק שאנחנו נותנים להם.
נייס. כשבאמצע, נכון, יש את האתר שאליו שולחים את הטראפיק, הדרך שבה מוצג האתר ליוזר זה איזשהו צ'ארט כזה, שהוא מצד טופ 10 החברות הכי טובות שמתאימות למה שחיפשת, וככה נטורל בעצם עוזרת ליוזר ומנתבת אותו לבחירה הטובה ביותר.
בדיוק, אז אנחנו באמת ככה סטייל בוקינג או זאפ, אפשר לקחת דוגמה משם, באמת אנחנו מפרסמים את הסרט הטובים ביותר בקטגוריה מסוימת, וכמו שאמרת, באמת זה השלב שבעצם היוזר מגיע אלינו לאתר ורואה את כל החברות האלה, ואני אגע ככה במה התפקיד שלי ומה אני עושה. בעצם מה המרקטינג אנליסט בנטורל עושה. אז באמת, כמו שאפשר להבין, האתרים שלנו מפגישים, משתמשים, המותגים הכי גדולים בעולם, עם הלקוחות המובילות, המובילים בכל הקטגוריות האלה. ובעצם המטרה של מרקטינג אנליסט זה להביא את הטראפיק הזה לאתר, בעצם להביא כמה שיותר טראפיק איכותי, שתכף בהמשך ניגע מה זה אומר איכותי, לאתרים שלנו.
שטראפיק זה בעצם אומר יוזרים, יוזרים שחיפשו משהו, ואתה רוצה להביא אותם לאתר ולעזור להם למצוא את אותו דבר.
לגמרי, יוזרים, צרכנים בעצם שצריכים לבצע איזושהי רכישה של שירות שהם חיפשו אקטיבית, ורוצים בעצם להתקדם הלאה. אז באמת אנליסט, מרקטינג אנליסט, מביא את הטראפיק הזה, באמצעות בעצם קמפיינים שאנחנו מנהלים. ניקח את הדוגמה, נמשיך עם הדוגמה של גוגל, אז קמפיינים בגוגל. ובעצם אנחנו בתור אנליסטים צריכים להבין טוב טוב מי הם בעצם הפרטנרים שאנחנו עובדים איתם, לאיזה יוזרים, לאיזה צרכנים אנחנו יכולים לפנות ואמורים לפנות, ויהיה הכי כדאי לנו לפנות. וזה יכול להיות על סמך המון ניתוחים, המון דאטה שאנחנו עובדים איתו, כמו למשל, איזה מילות חיפוש כדאי לנו לרוץ ולהיות, איזה שעות ביום, איזה ימים בשבוע, איזה מקומות גיאוגרפיים, איזה גילאים, וכן הלאה.
ומה זה אומר בעצם שכדאי לנו להיות בהם? כאילו, מה המדדים שבעקבותיהם אנחנו מחליטים אם קי-וורד מסוים הוא טוב או לא טוב, או קבוצת יוזרים מסוימת היא טובה יותר או טובה פחות?
אז בסוף באמת הכל נשען על דאטה. כל ההחלטות שאנחנו לוקחים בעצם נשענות על בסיס הדאטה שאנחנו מקבלים, אם זה מגוגל או אם זה ממערכות פנימיות של החברה. אנחנו רואים בעצם איך מילים מסוימות תפקדו לנו, זאת אומרת חיפושים של יוזרים, איך באמת הם תפקדו לנו בשורה התחתונה. אנחנו יכולים לראות את המידע על אנשים שחיפשו, בעצם על אותם יוזרים, מה הרקעים שלהם, לאן הם המשיכו, לאיזה פרטנרים הם הגיעו. ובעצם על בסיס זה אנחנו יכולים לראות איך תפקדה לנו, למשל, מילה מסוימת, חיפוש מסוים, האם זה השתלם לנו, אם הרווחנו על זה, אם נתנו ערך גם ליוזר וגם לפרטנר שלנו, ועל סמך זה אנחנו בעצם לוקחים את ההחלטות.
מדהים. אז ככה שהבנו על קצה המזלג מה מרקטינג אנליסט עושה, בוא ניכנס קצת יותר לעומק ותספר לנו על איזשהו פרויקט או אתגר, ככה שיעזור לנו להבין יותר טוב לנו ולמאזינים.
אחלה. אז אני רגע שוב אעשה איזה הקדמה קצרה וספר איך הפאנל שלנו עובד, שנגענו בזה בקצרה קודם. אז זה מתחיל באמת בצורך של צרכן לבצע איזושהי עסקת רכישה, על צורך, על שירות שהוא מחפש. עושה חיפוש בגוגל, מגיע לאתר שלנו, רואה שם בעצם את המותגים הטובים ביותר במקום שהוא נמצא בו, עבורו. נכנס לאחד שבעצם המותגים זה הפרטנרים שעובדים איתנו, נכנס לאחד הפרטנרים, יכול להשאיר שם פרטים, ולבסוף מבצע עסקת רכישה. זה בעצם פאנל מושלם, מאלף עטף. בסוף אפשר להבין פה שבאמת כחלק מהרצון שלנו להפוך את הפאנל הזה להכי יעיל שיש, אז יש באמת לא מעט אתגרים. כחברה שמפרסמת בעצם את הלקוחות שלה, אנחנו שותפים בפאנל השיווקי שלהם. אנחנו רוצים שהקשר שלהם עם הצרכן יהיה ממוקסם.
רק במילה אולי מה זה אומר פאנל, ככה במילים עממיות?
אז בעצם באמת תהליך מהשלב הראשון שלו, שכמו שאמרתי פה במקרה הזה, השלב הראשון בתהליך זה יהיה חיפוש בגוגל, והשלב האחרון יהיה בעצם רכישה.
כאילו המסע של היוזר והשלבים שהוא עובר, מהרגע שהוא מחפש בגוגל עד הרגע שהוא רוכש את מה שהוא רצה לרכוש.
בדיוק, סבב. בדיוק. זה הכוונה בפאנל שבחברה שלנו. ובאמת, אז כמו שאמרתי, כחלק מהרצון להפוך את הקשר שלנו עם הלקוחות שלנו לאיכותי וטוב ביותר, והסיבה שלקוחות גם אוהבים לעבוד עם נטורל, זה היכולת של נטורל לבצע באמת את ההתאמות ואת האדפטציות לכל מה שרלוונטי לאותו פרטנר שאנחנו מפרסמים. מה זה אומר? תחשבו שעכשיו אני יכול ביום בהיר אחד לשלוח המון המון טראפיק ללקוחות שלי. עכשיו, מי אמר שהטראפיק הזה איכותי? הוא טוב ללקוחות, יכול להיות שאני אמיס אותם סתם במידע, יגרום לסוכנים שלהם לעבוד, לסגור עסקאות, לנסות לסגור עסקאות ולא להצליח. בסוף, מאוד חשוב לי שהטראפיק שאני שולח ייתן גם ערך ללקוח, וגם עבור הצרכנים. אני רוצה שצרכן יגיע, שהוא באמת חם ורציני ורוצה להמשיך בעסקה. אז ככה זה איזשהו אתגר שאנחנו מתנהלים איתו. באמת, הרצון הזה לגרום ליחס הזה בין מי שהגיע לאתר עד שביצע הרכישה, שיהיה כמה שיותר גבוה בעצם. ואיך אנחנו עושים את זה? אז באמת, כמו שהזכרתי במילה קודם, ניתוחים רבים של הדאטה, באמת לראות מה עובד, מי הלקוחות, מי הצרכנים שמגיעים אלינו, על איזה חיפושים הם נתפסו, לאיזה פרטנרים הם הגיעו, וכן הלאה וכן הלאה.
מה החיפושים אולי יותר משתלמים, נכון, מבחינת יוזר?
לגמרי, כן. באמת, מה החיפושים הרלוונטיים יותר, וכחלק מזה אנחנו גם מקיימים פגישות קבועות עם פרטנרים שלנו. אנחנו רוצים להבין מהפרטנר מה עובד לו הכי טוב, מה עושה עבורו את המקסום בעצם של הפעילות שלו, וככה בעצם אנחנו מתקדמים משלב לשלב.
מגניב, אז אני מבין את האתגר, אבל יש לך איזושהי דוגמה ספציפית שככה נבין יותר טוב?
אחלה, אז כן, אני אתן דוגמה באמת אקטואלית מהתקופה האחרונה, על שוק המשכנתאות, קטגוריה שאנחנו באמת חזקים בה, ובעצם, כמו שרבים בטח מכירים, הריביות הולכות ועולות בארצות הברית, בשוק, בתקופה האחרונה בצורה משמעותית. אז רגע, מה זה קשור ומה זה אומר עלינו? אז תחשבו שבאמת ברגע שריביות עולות, לאנשים בסוף קשה יותר לסגור משכנתא. קשה להם בסוף לבצע את...
התנאים פחות נוחים, אז יכול להיות שהם פחות ירצו בעת הזאת לסגור משכנתא.
נכון. אז מה זה אומר אם אני חוזר לנטורל אינטליג'נס? יוזר מחפש לסגור איזושהי משכנתא עבור הדירה שהוא קנה, מגיע לאתר שלנו, רוצה להשאיר פרטים אצל הפרטנר, משאיר גם, אבל בסופו של דבר... איפשהו בדרך נעלם, כי באמת, כמו שאמרת, התנאים קשים יותר, קשה לו יותר לעמוד בהתחייבויות, והוא מחליט לוותר. ואז בעצם היחס הזה שבין יוזר שהגיע לפרטנר, לבין אותו יוזר שבעצם סגר את העסקה, הולך ויורד. אז זה איזשהו אתגר שבאמת באים אלינו בסוף הפרטנרים ורוצים כמה שהאחוז הזה יהיה כמה שיותר גבוה, כי זה בעצם מה שגורם להם להרוויח מהצד שלהם. ואנחנו ערים לזה מאוד כמובן, אנחנו עושים את כל הבדיקות האפשריות אצלנו במגרש שלנו, ביחד עם הפרטנר, להבין מה עובד לו הכי טוב, מה בעצם יכול לעזור להעלות את היחס הזה. ושוב, כמו שאמרתי, הכל נשען באמת על דאטה, כמו שנגענו קודם, זה באמת תלוי במה המילים שהיוזר חיפש, לפעמים גם באמת מה הרקע שלו, אם זה, אנחנו יודעים לאסוף את המידע של גילאים, מקומות גיאוגרפיים, ימים בשבוע, שעות ביום, אנחנו באמת מנתחים הכל, ובהתאם לזה לוקחים החלטות שבסופו של דבר באות לידי ביטוי בקמפיינים שלנו שאנחנו מנהלים.
מגניב, אז איך שאני רואה את זה, זה כאילו אתגר שהפתרון שלו הוא כזה בשני ערוצים. אחד זה בשיח עם הפרטנר כדי באמת להבין, בסוף הריביות עולות וזה משפיע לא רק על נטורל ועל היוזרים שנטורל מביאה, אלא על כל האקוסיסטם, אז לראות בעצם אם הירידה היא ירידה שהוא ער לה, ולהבין, לעשות איזשהו תיאום ציפיות ותקשורת בריאה איתו, ומצד שני, גם לא כאילו להישאר עם היד על הדופק, ולראות שאנחנו עדיין מביאים את האיכות כמו שצריך, עם כל הניתוחים האלה שדיברת עליהם.
לגמרי, בסוף יש פה הדדיות מלאה בינינו לבין הפרטנרים שלנו, והמטרה שלנו לתת להם את הערך הגבוה ביותר, ובדיוק כמו שאמרת, זה הסיבות שאנחנו...
כן, גם ההצלחה שלנו זה ההצלחה שלהם, זה ממש win-win situation פה.
לגמרי, וגם אם אפילו ניקח את זה רגע לכיוון השני של הצרכן, של היוזר שמחפש, גם לא, אנחנו לא נרצה לשעמם אותו, אנחנו נרצה להביא את היוזרים, כמו שאמרתי, החמים הרציניים, שימשיכו הלאה בפאנל.
מגניב. קול, אז הבנו, נכון? טוב. היה מעניין, ובוא, אחרי שדיברנו ככה על הפן המקצועי, נעבור קצת לפן היותר אישי, וגם דיברת על זה בהתחלה, ככה על הטוויסט שעשית במעבר לתפקיד הזה, אז למה בעצם מרקטינג אנליסט? למה בחרת בתפקיד הזה?
אחלה, אז באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, התחלתי לעבוד כשלוש שנים בתור מפתח SQL, ובהמשך הפכתי להיות מנהל פרויקטים, שזה בעצם עבודה רבה מול לקוחות, לקוחות בארץ. ואיפשהו לפני שנתיים, באמת חיפשתי לעשות איזשהו שינוי, להיכנס להייטק, לעבוד בטכנולוגיות קצת יותר שונות, ובנוסף לזה חיפשתי באמת תפקיד שהוא יותר אנליטי, שייתן לי את היכולת לעבוד עם, באמת לעבוד עם מספרים, משהו שאני מאוד אוהב, וככה חיפשתי איזושהי הזדמנות כזאת. בנוסף שהבנתי שהתפקיד ספציפית של מרקטינג אנליסט בנטורל אינטליג'נס הוא גם תפקיד שבאמת יוצר ממשקים עם המון אנשים שונים, אם זה אנשי דאטה, פרודקט, ביזנס דבלופמנט, קונטנט וכו וכו, ובעצם משלב בין העבודה האנליטית והקצת טכנית לבין עבודה עם אנשים, הרגשתי שזה משהו שממש מתאים עבורי, וככה באמת עשיתי את השינוי הזה לפני שנתיים, ולגמרי יכול להגיד שאני מרוצה ממנו.
מגניב. ואם נדבר על איך הגעת לתפקיד, או מה לדעתך צריך כדי להגיע לתפקיד הזה, קצת דיברת על היכולות האנליטיות, אולי תרחיב בהקשר הזה גם?
כן, אז באמת אני אתחיל בלומר שבתפקיד הספציפי הזה בנטורל, לא צריך איזשהו ניסיון מיוחד קודם. אפשר למצוא אצלנו בתפקיד הזה המון אנשים שמגיעים מרקעים שונים, למשל, פסיכולוגים, מהנדסים, רואי חשבון ועורכי דין, כל אלה תוכלו למצוא באמת באותו תפקיד בנטורל. אז כמו שאפשר באמת להבין, הוא פתוח להרבה סוגים של אנשים, אבל ככזה, כן חשוב להגיד שהמיונים והקבלה לתפקיד הם לרוב לא כל כך פשוטים.
כן, היכולות הנדרשות הן גבוהות יחסית.
כן. מה כן צריך? אז בראש ובראשונה, באמת אנליטיות. עכשיו, מה הכוונה שאני אומר אנליטיות? אז אם אני אקח את זה לתפקיד הזה, הצורך הוא באמת להבין טוב את המספרים, לדעת לזהות באמצעות הדאטה את ההבדל בין העיקר לטפל, כלומר, בין מה חשוב עכשיו שאני אכנס ואשקיע את הזמן שלי, לבין מה לא כל כך יביא אימפקט. ודבר נוסף שחשוב הוא לעבוד עם אנשים. כמו שאמרתי, הקשרים הבין-אישיים בתפקיד הם סופר חשובים, בטח בתפקיד שלנו. אתה מעין איזשהו, אתה כן נוגע בלב ליבה של הפעילות העסקית, ויש לך המון המון ממשקים עם אנשים שונים. ואני חושב שעוד אלמנט אחרון שמאוד יעזור בתפקיד הזה הוא להיות פושר. הרבה פעמים כדי לפצח משהו חדש, צריך לרתום לעבודה ממשקים שונים ומגוונים בחברה. בן אדם עם רעב ומוטיבציה תמיד יוכל לעשות את זה בצורה הרבה יותר טובה ויעילה. בטח ובטח שמדובר בעולם מאוד מאוד דינמי ועם הרבה שינויים.
משהו בהקשר הזה, כי בכל זאת אנחנו מדברים על מרקטינג אנליסט, דיברת על, אתה יודע, אנליטיקס, מה כן כאילו שונה בין מרקטינג אנליסט לדאטה אנליסט במקרה הזה, אתה יודע, איזה תכונות אני כן צריך שם יותר, או כאילו, למי יש עדיפות להיכנס לתפקיד מרקטינג אנליסט מאשר, אתה יודע, אנליסט אחר?
כן, אז חשוב להגיד באמת שבתפקיד המרקטינג אנליסט בנטורל אינטליג'נס, העבודה עם למשל SQL ודברים כמו לבנות דשבורדים וכל מיני נושאים כאלה פחות קיימת, ולכן זה הבדל משמעותי. ובאמת התפקיד הזה שנקרא מרקטינג אנליסט בנטורל אינטליג'נס יכול להיקרא במקומות אחרים גם קמפיין מנג'ר או פרפורמנס אנליסט, דברים שיותר קשורים באמת בביצועים.
כן, זה בעצם נוגע לשאלה הבאה, ככה הרמת לנו להנחתה של מה ההבדל לדעתך בין מרקטינג אנליסט בחברות שונות.
כן, אז באמת מה שאמרתי, אני גם אוסיף על זה, שהבדל חשוב שקיים בין התפקיד הזה בנטורל אינטליג'נס לחברות אחרות, זה שבנטורל לא מבקשים ניסיון מקדים ספציפי בתחום הזה, אלא באים ואומרים, אנחנו רוצים אנשים מוכשרים, אנחנו רוצים את האנשים הטובים, אנחנו כבר נלמד אותם, ובעצם עושים איזושהי הכשרה מאוד קפדנית ודקדקנית, ומוציאים משם את, את האנליסטים, את המרקטינג האנליסטים הטובים.
זאת אומרת שנטורל אינטליג'נס היא אפילו הבית ספר של עצמה, והיא מגדלת בעצמה את, את האנשים בתוך המקצוע.
לגמרי, בדיוק.
מגניב. לדעתי זה הזמן שלנו לעבור לפינת המאני טיים, שבה ליד ייתן לנו סקירה קצרה על השכר של מרקטינג אנליסט בשוק הייטק.
אז גם פה פנינו לידיד הוותיק שלנו, גלאסדור, אבל לפני זה אני רוצה להגיד משהו בכללי. אז באמת, אנו לא מעט סקרי שכר על דאטה אנליסט, ואני חושב שהנקודה פה היא באמת, עוד פעם, שתי דברים. אחד, האם זו חברה טכנולוגית או לא, כן? כי יש המון אנליסטים בשוק, וזה מה שיקבע גם, נקרא לזה, את גובה השכר. דבר שני, זה בעצם איזה סוג אנליסט אתה. ובמקרה הזה פה, אנחנו מדברים על המרקטינג אנליסט. אז כן, אנחנו קצת מהשוואות שעשינו, אנחנו לא ניגע בזה יותר מדי, אבל ראינו שבעצם ההבדל בין דאטה אנליסט למרקטינג אנליסט הוא לא כזה גדול ברמת השכר, כן? יש פה נגיעות שונות בעולמות המרקטינג אנליסט, כמו שבאמת יואב ציין, אולי פחות SQL, אולי קצת דברים שיותר קשורים למרקטינג, אבל אופי התפקיד הוא די דומה. כן, פנינו לגלאסדור כדי בכל זאת לבדוק מהו באמת הממוצע בעולמות השכר. אז כן, אנחנו רואים בגלאסדור שבאמת בתחילת הדרך, בין 0 ל-3 שנים ניסיון, הסכום הוא בין 15 ל-25, ככה פחות או יותר. אנחנו כן רואים בגלאסדור כממוצע כללי שהשכר הוא בין 25 ל-35 אלף שקל פה בארץ ישראל, וזה מאוד משתנה בניסיון שלך, באיזה חברה אתה נמצא, ואם ממש מסתכלים על ממוצע בלי שנות ניסיון, בלי מיקום גיאוגרפי מדויק, הסכום הוא 26 אלף שקל, וזהו.
יפה, אז טיפ לסיום, ואין ציפיות, אבל תעיף לנו את הראש, ככה תן טיפ למאזינים שישנה להם את המסלול חיים, שיגרום להם ככה להתקבל לתפקיד, go for it.
אחלה, אז אני אתן אפילו איזה שניים קטנים. קודם כל אני אקח כדוגמה אישית ממני, שלפני, כמו שסיפרתי, הצומת הזאת שהייתי בה לפני שנתיים, ואני אביא את זה לזה שאני חושב שחבר'ה לא צריכים לפחד מלעשות שינויים שמדגדגים. אני חושב שזה משפט שיכול להיות נכון בכל שלב בקריירה, אבל בטח ובטח בשלבים הראשונים, כשאנחנו עוד לומדים על עצמנו, מה אנחנו אוהבים, מה יותר מתאים לנו, מה פחות מתאים לנו. ובאמת אני זוכר את עצמי לפני שנתיים מתלבט וחושש המון מלעשות איזשהו שינוי, בסוף באמת שיניתי עולם תוכן לחלוטין. היום אני יכול להגיד שאני מאוד מרוצה מהשינוי הזה, אבל אני אומר, גם אם זה לא המצב, אני חושב שלקחת ככה את ה... לעשות צעד אחורה לאיזה שינוי שעשית.
כן.
אני אומר, לעשות את ה... לא לעשות את השינוי, זאת אומרת, לחזור אחורה, תמיד יותר קל במצבים האלה לפחות, מאשר באמת להעיז ולעשות את השינוי.
Yes.
וככה טיפ נוסף, זה שאם כבר אנחנו באיזה מקום עבודה מסוים, לא לפחד לקחת אחריות בכל מיני מקומות שלא כל כך מוגדרים עד הסוף, וקצת איפה שהגבולות מטושטשים. אני יכול להגיד את זה גם בקובע של מנהל, ככה ש... תמיד אני אשמח שמישהו מהצוות יבוא ויקח איזו יוזמה חדשה, ידחוף ואני אקדימה. אני חושב שמעבר לזה שזה משהו שמאוד יודעים להעריך, אז זה גם נותן סיפוק מאוד גדול לבן אדם.
מגניב. אז אני חושב שזה נקודה מעולה. זה גם המקומות שבהם עובד יכול להתבלט, נכון? וזה גם הרבה פעמים מקום שכשאתה עושה את זה, אתה נכנס יותר לתפקיד, ואז הרבה יותר קל ומהר, אם זה עכשיו כניסה לתפקיד או תפקיד ראשון שלך, אז אתה מרגיש הרבה יותר בנוח, כי לקחת עוד איזושהי אחריות, אתה לומד דברים מסביב, אתה פוגש אנשים, אני חושב שזה טיפ מאוד טוב. אז בדרך כלל בשלב הזה אנחנו עוברים לתובנות, אבל פה יש לנו מקרה מיוחד, ואמרת את זה ככה בשורה, בחטף בהתחלה, אבל אתה פאקינג שופט בליגת העל, צריך להבין את זה. אז בא לך להגיד על זה משהו, ואיך באמת זה משתלב עם העבודה?
כן, בטח. אז באמת ככה משהו שהוא לא כל כך שגרתי, בוא נגיד, לגמרי. ובאמת, קודם כל חשוב להגיד שיש פה עניין של איזשהו work-life balance שאני מקבל גם בחברה. אם זה לצאת לאימונים, משחקים, ודברים שבאמת נותנים לי את היכולת להגשים את השאיפות שלי גם במישור הזה, במישור הכדורגל. ומצד שני, מעבר לזה שזה קשה ולא קל באמת לעשות את התאמות האלה ממקום למקום, אני מאוד מאוד אוהב את זה. יש לך את היכולת באמת להיות בשני עולמות תוכן שונים לחלוטין, למרות שלפעמים יש דברים שהם יכולים להיות קצת מקבילים, אם זה תקשורת, ככה שיחות עם אנשים, אבל באמת זה שאתה נזרק ממקום אחד לאחר, זה משהו שאני אישית מאוד אוהב. ושוב, באמת חשוב להגיד פה באמת שיש פה את הצורך באיזושהי גמישות ממקום העבודה, וזהו.
תגיד, אבל לא קרה שהגעת לעבודה וכאילו שאלו אותך, תגיד, יואב, מה רוצה את הצהוב למכבי חיפה? כאילו, מה, איך מתמודדים דברים כאלה ביום-יום?
אז האמת שלשם עוד לא הגעתי, כי ככה אני בשנה הראשונה, אבל יצא לי כבר לשבת באיזה פגישה במשרד, ויום אחרי ששפעתי משחק שגם ככה קראו לי להגיע לבר, אני יושב בפגישה, ככה מדבר, רציני, פתאום עבר שם איזה אחד החבר'ה, עושה לי ככה מבעד למסך את התמונה של הטלוויזיה, מבעד לחדר ישיבות. אז כן, זה משפיע, זה מדברים, גם יש על זה שיח בחברה.
יש שיח, אני יכול להגיד, יש הרבה אש, אנשים אוהבים את את הדבר הזה, וגם מחוברים למשחק, אז זה כיף כאילו ש...
והייתה כבר איזה כתבה, שופט בליגת העל, שופט בהייטק, יש משהו כזה שקורה בקרוב?
זה עדיין לא, אולי נראה, אולי תרימו את הכפפה.
נכון, נראה לי נעשה את זה.
יאללה.
בשמחה.
מגניב. נעבור ככה קצת על התובנות שהגעתי אליהן בשיחה, אז באמת כמו שאתה אומר, יש תקשורת עם הלקוחות וממשקים ללקוחות, וזה תפקיד אנליטי בהגדרתו, אבל מאוד חשוב איך אתה מתקשר את הדברים, יש המון טרנדיות, המון דינמיות, והרבה פעמים איך שאתה מייצג את הסיטואציה ומסביר את המספרים הלאה, זה מאוד חשוב ורלוונטי. הפן האנליטי צריך להיות חזק, וזו נקודה שנגעת בה, והשימוש בדאטה כדי להבין מה עיקר ומה תפל. כי הרבה פעמים בעצם יש המון דאטה, בכל מיני סוגים ולכל מיני כיוונים, ואתה צריך לדעת על מה להסתכל. אז הרבה פעמים גם אתה צריך את האינטואיציה שאתה מקבל מהניסיון, ובפעם השנייה אתה צריך לראות איפה, לדוגמה, מבחינת ביזנס יש יותר אימפקט, מה כאב של הפרטנר, ולשם לכוון. וזהו, היה באמת כיף, גם באופן אישי ככה שאני בא מנטורל, גם ככה לעשות איתך את הרעיון הזה בתור חבר. וזהו, אז אני אגיד תודה.
לגמרי, הדדי, ממש ששמחתי להיות פה.
נייס. אז הגענו לסיום הפרק, ככה, בלי ששמנו לב. פרק נוסף הגיע לסיומו. רוצה להפנות אתכם המאזינים לדף הפייסבוק שלנו, ללינקדאין, שם אנחנו מפרסמים את הפרקים ואת הטיפים, כמובן מחכים לתגובות ולשאלות שלכם. רוצים לשמוע אתכם, מה מעניין אתכם, מה אהבתם בפרק, שתפו אותנו. שוב תודה על ההזנה, תודה ליד, תודה יואב, ומקווים שעזרנו לכם להכיר קצת יותר טוב את הדשא של השכן. נתראה בפרק הבא.